כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
בוקר טוב ושלום רב לכם. אז כנראה אירוע פיגוע נקמה בלונדון, אחרי הפיגועים שהיו שם במקום, מסתבר שהבוקר, ככל הנראה, מפגע החליט לבוא חשבון עם מוסלמים ודרס 11 איש שיצאו ממסגד בלונדון. מדובר כאמור בחשד לפיגוע נקמה, ועוד מעט אנחנו נביא עוד פרטים על מה שהתרחש שם. נושאים נוספים שאנחנו נבקש בהם היום, נעסוק בהם היום. ישראל מעבירה כסף, מזון ודלק למורדים, כך מפרסם עיתון בינלאומי, שהסיוע למתנגדי אסד משמעותי הרבה יותר מכפי שתואר, והם מקבלים הרבה מאוד כסף מישראל, כך טוען העיתון. לא ברור מה אמינות הדיווח של העיתון של העניין הזה. נושאים נוספים שאנחנו נעסוק בהם היום, וזה נשאל את השאלה הגדולה, מה קורה עם אותו בחור שביום שישי קפץ למים בכנרת ונעלמו עקבותיו, לא מצליחים כל כך לאתר אותו. אז כנראה שהמצב לא פשוט שם, אבל הוא עדיין בתוך הכנרת, עדיין לא נמצא, ולמה כל פעם מחדש הכנרת, הים הזה גובה מאיתנו מחירים כל כך גדולים. חילולי השבת בישראל עלו שוב, והפעם בדיון מקצועי שהתנהל עם הגורמים הרלוונטיים במדינת ישראל. חבר כנסת החרדים משס הפעם ביקשו לדעת איך יכול להיות שבשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר מקרים שבהם הפכו את יום השבת ליום השיפוצים של מדינת ישראל. אהוד אולמרט עמד אתמול בפני חברים בכלא, שטח את גרסתו ובקשתו לקצר שליש מעונשו. ההחלטה לא התקבלה, היא אמורה להתקבל בימים הקרובים, אבל שאלת השאלות היא, האם האווירה שעשה אהוד אולמרט באמת כל כך חמורה ומחפשים אותו? האמת, תלוי את מי אתם שואלים. עוד עניינים, ככל שיותיר לנו הזמן, הכל אחרי כותרות השעה 8.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
ישראל בן צבי עם הכותרות הבוקר, בוקר טוב.
בוקר טוב מוטי, אלה הכותרות לשעה זו. מפלגתו החדשה של נשיא צרפת מקרון זכתה אתמול ברוב מוחלט בפרלמנט. מפלגתו קדימה קיבלה 294 מושבים, חמישה יותר מהנדרש על מנת להבטיח רוב. חבר הפרלמנט היהודי מאיר חביב הצליח לקבל אפו מושב בפרלמנט. באירוע דריסה שראה הלילה בלונדון נהרגו לפחות שני מוסלמים. על פי דיווחים שונים, הדורס עשה שימוש בסכין ודקר חלק מהמוסלמים שם. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי צהל תומך בקבוצות המורדים בסוריה סמוכות לגבול, ומעניק להם כסף מזומן, דלק וציוד רפואי בכדי ליצור אזור חיץ המוכלס בכוחות ידידותיים. ארצות הברית מאשרת כי היא זו שהפילה את המטוס הקרב הסורי שעסק אתמול בהפצצות של כוחות המורדים הנתמכים על ידי האמריקאים. חיל הים האמריקני הודיע כי זיהה את גופותיהם של שבעת המלאכים שנהרגו בהתנגשות המשחטת האמריקנית במרחלית ליד חופי יפן בסוף השבוע. התחזית היום בלי שינוי. אלה הכותרות מוטי.
תודה ישראל, שיהיה בוקר טוב, ניפגש שוב בתשע. את המשדר הזה עורך עבורנו צביקה גרוניך, מפיקה אותנו יאי ליבר, תכנן השידור שלנו מוטי קופפר, בחדר החדשות ישראל בן צבי, ואנחנו מתחילים. שוב שלום לכם, בוקר טוב. פיגוע בבריטניה. מכונית מסחרית דרסה מתפללים מחוץ למסגד בלונדון, לפחות אדם אחד נהרג, ולפחות 10 נפצעו בתקרית הזו, ככל הנראה, מדובר באירוע נקמה. הנהג הדורס, כך לפחות על פי הדיווחים מכלי התקשורת האנגלים, הוא בן 48. זה נראה שהוא ניסה להרוג כמה שיותר בני אדם, כך מדווחים עדי ראייה. כזכור, בתקופה האחרונה היו פיגועים בבריטניה, בלונדון, וכנראה יש מי שבא או ביקש לבוא נקם עם המוסלמים שפשוט התחילו לרצוח בכל מקום בעולם. וזאת התמונה נכון לעכשיו. השאלה הגדולה היא האם אנחנו נראה כעת גל של פיגועי נקמה, כפי שראינו הבוקר בלונדון, כאמור מדובר בחשד, עדיין לא באופן ודאי, אבל זו התמונה המשתקפת ממה שקורה בלונדון, עוד מעט נביא עוד פרטים על מה שמתרחש שם. בינתיים, רק תגידו לי מה בינתיים? טוב, אז אני חושב שאנחנו נצא לפרסומת ומיד נתחיל.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי. אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר. אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר. כוכבית 8464. והפעם נדבר על פרויקט ההשקעה הגדול בחולון. נמצא איתנו כאן הלל כדי לשמוע פרטים נוספים.
מדובר בשכונת העתיד של חולון, שכונה ח500. על פי הערכות, שווי של דירה עתידית על הקרקע הוא כ2 מיליון שקלים. יש כאן הזדמנות כי הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, ולכן עלות ההשקעה ליחידת קרקע היא מאוד נמוכה, פחות מ400,000 שקלים. ולכן הפרויקט הפך ליעד השקעה מרכזי של זוגות צעירים ועצמאיים המחפשים השקעות אטרקטיביות. ניתן להתקשר כוכבית 5751 לחברת מלכה השקעות.
כוכבית 5751, מלכה השקעות, אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה.
דמיינו לעצמכם ילדה קטנה שרוצה לשחק עם אמא, אבל אין לה אמא שתיקח אותה לגן השעשועים. ילדה שרוצה שאמא תקנה לה גלידה, אבל אין אמא שתקנה לה. ילדה שרוצה שיקריאו לה סיפור, אבל אין אמא שתקריא לה. עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו הסיפור של נעמה בת השמונה. אמא נפטרה לפני 7 חודשים, והיא מתגעגעת לחיבוק ולחום של אמא. בואו נעטוף אותה בחמלה ונכניס גם אותה לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית.
תרחמו, זו הילדה שלי.
אל תישארו אדישים. תורמים ומכניסים את נעמה לבית התמחוי. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. אדומה לכל פתקה. מאמינה בניסים?
אני מאמין בניסים.
שימי לב, ההפקה שטלטלה מדינה שלמה מגיעה לאשדוד. הרבנית ימים המזרחי, חיים ולדר, הרב יצחק פנגר ויהודית אריה על במה אחת. יום רביעי, ד' תמוז, 28 ביוני, רחוב חסדה 6, אשדוד, בשעה 8:30 בערב. כרטיסים ניתן לרכוש במקום ובטלפון במחיר מוזל. 03-5433-643. 03-5433-643. מהרו להזמין מקום. מספר המקומות מוגבל.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 8510, או חפשו נועם אחד בגוגל.
פאות רמי, מדדתי, חבשתי, קניתי. ז'בוטינסקי 12 בני ברק, 03-73-11-620.
פורור, חד וחלק.
בכי? גזים? אין מנוחה? כשהוא לא רגוע, גם את מתוחה. אלפי אמהות ותינוקות כבר נהנים ממטרנה מהדרין ספיישל. עם ההרכב הייחודי לתינוקות הסובלים מגזים או קוליק. בשבילך, התזונה שלו תמיד במקום הראשון. גם בשבילנו. מטרנה, הכי קרוב לאמא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
את עומדת לקראת רגע גדול ומשמעותי בחייך. זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הלידה. הגיס, המלווה אותך מהצעד הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים, מזמין אותך לערוך סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש. עם ערכת סדר הפרשת חלה, מתנה מהגיס. להזמנת הערכה התקשרי עכשיו. 1-800-42-32-32. שיהיה בשעה טובה, הגיס. עד לגמר המלאי.
למה אי אפשר לקבל שירות גם וגם? בצ'רטר, אי אפשר גם זול וגם מקום לרגליים? במלון, אי אפשר גם בד אנד ברקפסט וגם צהריים? אז איך בשירבית אפשר? גם מקום ראשון בשירות וגם שנה שלישית ברציפות.
משרד האוצר בדק וקבע. שירבית במקום הראשון, שנה שלישית ברציפות, במדד השירות בביטוח רכב חובה. חייגו כוכבית 2003 ותענו 130% הנחה בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא ביטחון, שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב גם לך.
בוא ניתן דיווח קודם כל על מה שקרה בלונדון הבוקר.
כן, רכב מסחרי דורס מספר בני אדם שיוצאים ממסגד. הם מדברים על כך במשטרת לונדון, שמדובר בפיגוע נקמה על כל סדרת הפיגועים האחרונה שהראה כלפי התושבים, כלפי האנשים שאינם מוסלמים, כך הם מגדירים זאת. ולכן התמונה היא מאוד ברורה במקרה הזה. מדובר בקבוצה של מוסלמים שיוצאים מן המסגד סמוך לחצות הלילה, תפילת הלילה שלהם, ואז רכב מסחרי שועט לעבר היוצאים מן המסגד. 11 בני אדם נפגעים באירוע הזה, יש לפחות שני הרוגים במתקפה הזאת. בבריטניה מתייחסים לזה כמתקפת טרור לכל דבר ועניין, וגם מבקשים כל הזמן, וזה לכן הקשר הישראלי כאן, לכן הבוקר הזה גם השיחה איתך מוטי, את העזרה הישראלית בכל ההבנה איך מתמודדים עם גלי טרור כאלו, איך מתמודדים עם אותם מפגעים בודדים. ממש ככה זאת הייתה הבקשה גם של הסוכנות הבריטית לביון מהגורמים הישראלים, איך מתמודדים עם אותם מפגעים בודדים שאתה לא יודע עליהם, שאתה לא למד עליהם. דומה לכך היה גם אתמול בערב פיגוע נוסף באזור מלי, מרכז אפריקה, גם שם אתר נופש של מערביים, כך זה מוגדר, כאשר מחבלים משתלטים על המקום הזה, רוצחים שם שני בני אדם, פוגעים בעוד מספר בני אדם, אירוע שהוא מסתיים גם כן, אתה למד שבכל המרחב כולו, ותוסיף לכך גם את המתקפה של איראן ללילה הזה על יעדים של דאש, כולם עושים לכולם את העבודה במקרה הזה. אמר לי הבוקר הזה גורם ביטחוני בכיר, תראה כמה שהאיראנים עושים בשבילנו את העבודה, אנחנו כביכול נלחמים נגד דאש, דאש לוקח על עצמו אפילו את האחריות, באמת כביכול, אל הרצח שהיה של הדר מלכה זיכרונה לברכה ביום שישי בירושלים, ובסופו של דבר אותו דאש מותקף על ידי לא פחות ולא יותר אויבתה הגדולה של ישראל איראן. אז הכל מתחבר יחד.
קובי, תודה, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות.
תודה.
דור גליק, ערוץ 10, שלום, בוקר טוב לך.
שלום לך מוטי.
ניתן לומר כבר באופן ברור שמדובר בפיגוע נקמה?
משטרת בריטניה, כך לפי הודעת ראש הממשלה שם תרזה מיי, חוקרת את האירוע הזה כפיגוע טרור, וזה צריך לומר לאחר שבשעות הלילה היו לא מעט תלונות ממוסלמים שהיו שם מחוץ למסגד פינסבורי פארק, מדוע קוראים לזה אינסידנט, תקרית, ולא פיגוע כשמדובר בפיגוע נגד מוסלמים, והנה זה בהחלט השתנה שם. צריך להגיד, כרגע אנחנו יודעים על הרוג אחד, לא שני הרוגים כפי שצוין, ושמונה פצועים.
הרוג אחד, שמונה פצועים בכניסה או ביציאה למסגד. אנחנו מבינים שהנהג הדורס הוא בן 48, כלומר לא בחור צעיר, מדובר באיש מבוגר, לא ברור עדיין בדיוק זהותו, ולא ברור אם יש לו חבר או בן משפחה או מישהו שנהרג או נפצע באחד הפיגועים האחרונים שהיו באזור.
נכון, הוא גם צפוי לי לקח בשעות הקרובות לבדיקה פסיכיאטרית, ועד שזה כמובן יוכח, אם וכאשר זה יוכח, זה כמובן רוב הסיכויים שמדובר בפיגוע שנאה ומה שנקרא נקמה, למרות שכמובן מדובר בקבוצת מוסלמים תמימים שסיימו את תפילת הרמדאן שלהם. אנחנו מדברים על עדכון ראשון של המשטרה הבריטית ב-12:15, זאת אומרת ממש לאחר תפילת חצות. מדובר באירוע קשה נגד מוסלמים שבוודאי לא ישקיט את הרוחות הסוערות גם כך בבריטניה בעקבות הפיגועים שידענו שם בתקופה האחרונה.
כן. טוב, אין ספק שהאירוע הזה בוודאי לא יוסיף למערכת היחסים המאוד מאוד עדינה ומורכבת שיש בין מוסלמים למערבים באזור הזה, אבל...
נכון, וצריך להגיד גם שעמיתי מואב ורדי עושה בדיוק סדרה על המתח הזה בערוץ 10 בשבוע הזה, ולכן שווה גם לצפות בזה הערב בערוץ 10.
אני מודה לך, תודה, שיהיה בוקר טוב.
תודה לך, ביי
ביי. תודה רבה לך, בוקר טוב, דור גליק, ערוץ 10. עכשיו, אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לליאור אקרמן, שהיה בעבר בכיר בשב"כ, וכיום פרשן לענייני טרור. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
שאלת השאלות, מה עושים? האם יש לכם, אנשי המקצוע, באמת כלים שניתן באמצעותם להתמודד עם מפגע יחיד כמו מהסוג הזה שראינו הבוקר בלונדון?
אכן הבעייתיות של טרור יחידים היא בעייתיות מאוד מוכרת שגופי מודיעין מתמודדים איתה, וגם כאן בשב"כ בישראל. אי אפשר להגיד שאין פתרונות, מאחר ובסופו של דבר כשמסתכלים על נתוני הסיכול של שב"כ בשנתיים האחרונות מגלים מאות סיכולים, זאת אומרת פיגועים שלא יצאו אל הפועל. המספרים של הפיגועים שלא יצאו אל הפועל גדולים בהרבה מאלו שבוצעו. לכן בסופו של דבר שיטות הסיכול והאיסוף המודיעין כנראה עובדות, אבל הן לא יכולות להיות הרמטיות, מאחר ובסופו של דבר אותו מפגע בודד שמחליט על דעת עצמו ללא כל תשתית ארגונית או סייענים או איזושהי רשת שמסייעת לו באמל"ח, לקום בבוקר, לקחת רכב, גרזן, סכין או אקדח שברשותו ולבצע פיגוע, מטבע הדברים אין כאן מודיעין, לכן סיכול מודיעיני לא רלוונטי במקרה שכזה.
אז אנחנו צריכים פשוט להתרגל לחיות עם המציאות הזאת?
אנחנו לא צריכים להתרגל לחלוטין, אני חושב שלא, וגם האירופאים לא. אגב, הסיבה שאנחנו לא חיים עם זה ברמה או ברמת הסיכון שהאירופאים חיים, כי בישראל יש החקיקה מאפשרת עדיין לשירותי הביטחון לעשות המון דברים שבאירופה הם לא מאפשרים. כאן יש לנו בעיות אחרות אגב. כאן אם היינו סוגרים פרצות הבטחתיות, דוגמת גדר ההפרדה, דוגמת יותר ביקורות או מעברים במעברי הגבולות שלנו, שאני מתכוון לגבול מול בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, היינו מונעים הרבה מאוד פיגועים, כי כל הפיגועים מבוצעים משתי אוכלוסיות, או פלסטינים שמגיעים מיהודה ושומרון, או ערבים ירושלמים שבעצם נושאים תעודת זהות ישראלית. אלה שתי פרצות שמדינת ישראל, הם לא קשורים למודיעין, מדינת ישראל יכולה לסגור אותם באופן הרמטי, על ידי מתן פתרון ברור.
מעניין.
כאן מודיעין לא יעזור.
כן, אני מניח שבחייך המקצועיים פגשת בהרבה מאוד מחבלים.
נכון.
ואני רוצה לשאול אותך, מה הקו המשותף בין כולם? הרי לפחות בעיניי, להיות מחבל זה דבר פסיכי, סליחה על ההגדרה, אבל במובן הפשוט של המילה, זה דבר, זה אנשים פסיכופטיים, אנשים בעיניי לא שפויים. אולי אני רואה את המציאות בצורה עקומה, אבל זה משהו לא נורמטיבי. מה הקו המחבר שאתה מגלה בין המפגעים שישבת איתם?
תראה, בוא נעשה הפרדה בין שתי אוכלוסיות. יש את אוכלוסיית המפגעים הבודדים שביצעה את רוב הפיגועים במהלך השנה וחצי האחרונות במדינת ישראל, לבין מחבלים לאומנים שקשורים לארגוני טרור. אלה שתי אוכלוסיות נפרדות, מאחר ורוב המפגעים שנתקלנו בהם במהלך השנה וחצי האחרונות היו אנשים שכמעט לא קשורים ארגונית לשום מקום. גם הפיגועים בוצעו כתוצאה מרקע אישי קשה, משברים אישיים, משפחתיים ברמה העובדתית, וברקע יש גם הרבה כמובן הסתה, לאומנות והשפעה דתית כזאת או אחרת. להבדיל, אותם טרוריסטים שפועלים ממניעים לאומניים או דתיים, הם אגב לא רואים את עצמם כמובן כלא נורמליים, אלא הם רואים את עצמם, אלא החילוניים רואים את עצמם כסוג של לוחמי חופש למען מולדתם. הדתיים כמובן מלאי שטיפת מוח דתית קיצונית, מוסתים על ידי כל מיני אנשי דת מוסלמים ומקבלים השראה מאתרי ג'יהאד עולמי ברשת, ומבחינתם למות מה שנקרא על קידוש, מה שנקרא אצלנו, על קידוש השם, זאת מצווה. אז הוא לא רואה בזה אי נורמליות, הוא גם נלחם למען מולדתו, וגם זוכה בתהילת עולם, הופך להיות גיבור המדינה, וגם זוכה באותם 72 בתולות כן. שנתינות לו מעבר לגדר.
תשמע, אבל בסוף, אתה מדבר על מניעים, אני לא שואל אותך מה המניע, המניעים אנחנו יודעים, אני מנסה להבין את האפיון, את איך נראה הבן אדם, מה אני חושב עליו כשאני פוגש אותו, הוא ייראה בעיניי אדם נורמטיבי, אדם מנותק מן המציאות, אדם שחי בעולם של דמיון.
באופן מפתיע, כמעט רוב האנשים שאנחנו חקרנו וראינו אותם, כאלה שלא הצליחו למות במהלך הפיגוע, הם אנשים שהם די נורמטיביים. זה חבר'ה בדרך כלל צעירים, כי המבוגרים כמובן שקולים יותר ופחות מכניסים את עצמם למקומות האלה. אנשים שהם נוחים מאוד להשפעה, הוא נותן לך הסברים רציונליים למה זה נכון לעשות את זה ומאיפה הוא הגיע ומדוע הוא עושה את זה. יש כאלה שיודעים גם להסביר למה הוא נכון מבחינתם
למות. טוב, אני אמצא לך גם אנשים שיתנו לך הסברים רציונליים למה הם שומעים קולות ולמה הם חושבים שהם המשיח. אתה יודע, זה שהוא מסביר את זה, זה לא אומר שאני פוגש אדם נורמטיבי, אדם שמדבר בהיגיון, בשכל,
אדם
שהוא חובר למציאות.
אתה צודק, מה שאני אומר זה שאני לא בטוח שכל אותם אלה שמבצעים פיגועים, אם הם היו עוברים אבחון פסיכיאטרי, הם לא היו נמצאים בהכרח כבלתי שפויים. את זה צריך להבין. הם מוסתים, הם שטופי מוח בהחלט, הם חיים בתוך אווירה בלתי פוסקת של שנאה לאומנית, הסתה לאומית והסתה דתית, וברקע הזה תוסיף על זה תנאי מחיה קשים, תוסיף על זה משברים אישיים, ואנשים מגיעים לבצע את הפיגועים האלו. לפעמים חלקם ברגע מסוים של חוסר שפיות, אבל רובם המוחלט עושים את זה בהכרה מלאה של מה שהם עושים. את זה צריך להבין, זה לא אנשים שהיו נופלים בבדיקה פסיכיאטרית על אי שפיות, וזאת הבעיה שלנו, אנשים שמכינים את
הגדרה,
עצמם.
הגדרה של אי שפיות משפטית היא הגדרה קצת בעייתית, לא הכל נכנס תחת אותה קטגוריה, אבל, נכון. אבל בסוף אתה אומר, אותם אנשים, אתה מזהץ להם איזה מנוע פנימי שאנחנו לא מכירים כל כך, מנוע פנימי שגורם להם לעשות את המעשה שב-95% הם יודעים שהם מסיימו את הפעילות הזו לא בחיים.
נכון, אנחנו דווקא מזהים את המנוע הפנימי הזה ומכירים אותו, ומבחינתם זאת הגבורה בעצם. לא לסיים את הפיגוע בחיים, זאת ההצלחה. אם הוא יצא ממנו בחיים, אז זה כישלון במובן מסוים עבורו. לפני שאנשים שמגיעים ממקומות מאוד 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 נמוכים בדרך כלל, ומה שהופך אותם לגיבורים, ומה שהופך אותם לנותן להם את חיי הנצח בעצם, זה אותו מוות בפיגוע. זה מה שצריך להבין. אנשים שברמה הגבוהה יותר, אלה חבר'ה שהיו מבצעים פיגועים באינטיפאדה הראשונה, באינטיפאדה השנייה, חבר'ה שהם משכילים לפעמים, השכלה אקדמית, יוצרים פיגועים, בונים תשתיות. זאת לא האוכלוסייה שאנחנו נתקלים בה היום, של קשי היום שמבצעים את הפיגועים.
יש חיבור באמת אחיד בין המפגעים של מצב כלכלי קשה, כי אני יודע לא מעט מקרים שבהם היו חבר'ה מבתים אפילו עמידים, בתים נורמטיביים לחלוטין, שפתאום הסתובב להם משהו והם יצאו לבצע פיגוע. כלומר, אין תמיד אלימות בין מצב כלכלי קשה, סוציו-אקונומי נמוך, לבין רצון ללכת להתאבד.
נכון, תראה, רוב המפגעים, לפחות בגל הטרור האחרון כאן בישראל וגם באירופה, אם אתה מסתכל על האנשים האלה, באים משכונות מצוקה, ממצב כלכלי קשה מאוד, ובעיקר ממשברים אישיים ומשפחתיים מזוהים. אחד הוא קל על ידי אביו, אחד נזרק על ידי משפחתו, אחד ארוסתו ביטלה את האירוסין, או שבעלה גירש אותה. אלה רוב המקרים של הפיגועים בשנים האחרונות. ואלה לא בהכרח תמיד באים ממצב כלכלי קשה, אלא לפעמים ממצב אישי ומשפחתי קשה, שהפתרון הוא לעשות פיגוע, ובכך גם הרווחתי רווח לאומני והפכתי לגיבור, וגם יצאתי מהמסכנות. אבל נכון
ש... סליחה שאני קוטע אותך, אני מתאר לעצמי שגם בתוך העולם הערבי וגם בתוך הפלסטינים, יש אנשים נורמטיביים לחלוטין. ואני מניח ש... אותם אנשים נורמטיביים בטח נתקלים בצעירים שאומרים אמירות שהם רוצים ללכת לבצע פיגועים. והשאלה שלי היא, האם אתה יודע, במסגרת תפקידך המקצועי, נתקלת במקרים שבהם היו כאלה גורמים שפשוט לקחו צעירים כאלה לטיפול אישי, בשביל להוציא להם את הג'וק הזה מהראש, כלומר, להחזיר אותם חזרה למסלול?
בהחלט, בהחלט, יותר מזה אפילו. תראה, צריך להכיר את העובדות שוב, אנחנו מתייחסים לכל האוכלוסייה הפלסטינית כמחבלים פוטנציאליים. בפועל, למעלה מ-80-85% מהפלסטינים שחיים היום ביהודה ושומרון, וגם בעזה, הם לא עוסקים בכלל בטרור, הם לא מתעסקים בזה, לא כל כך אכפת להם אפילו מי ישלוט עליהם, אם זה פלסטין או ישראל, הם רוצים לעבוד, הם רוצים פרנסה והם רוצים לחיות. חלק גדול מהם ומראשי המשפחות, עושים הרבה מאמצים מהצעירים למנוע את כניסתם למעגל הטרור, ואנחנו מזהים המון מקרים שבני משפחה פונים לשבק ולצבא ומדווחים על צעיר מבני המשפחה שהתבטא בצורה קיצונית או שיצא מהבית והם חוששים שהוא הולך לעשות פיגוע, וחלק מהמפגעים אכן נעצר, דרך אגב בעקבות דיווחים של בני משפחה. ראינו שאבא דיווח על בנו, ראינו שאמא דיווחה על בן או בת. הדברים האלה קורים בהחלט, כי הם מבינים שהדבר הזה לא טוב להם. אז עדיין לא מצליחים להגיע לכולם, אבל רוב האוכלוסייה, צריך להבין, היא אוכלוסייה שאומנם אולי לא אוהבת את ישראל, אבל היא לא אוכלוסייה שמעורבת או תומכת במישרים בביצוע טרור.
אוקיי, מעניין. אז אם אנחנו מבקשים לסכם את השיחה שלנו, והעולם רוצה להפוך את העולם לעולם טוב יותר ולהתמודד עם אותם מפגעים, מה הכלים שהיית חושב שכדאי להשתמש בהם בשביל לצמצם את המקרים החריגים הללו?
צריך לעשות כמה דברים, ועכשיו אני מתייחס לעולם באופן כללי, לא רק לישראל. ראשית, כשנאבקים בטרור, זאת מלחמה לכל דבר ועניין, צריך לעבוד, הטרור פועל לפי חוקי הג'ונגל ולא לפי חוקי זכויות האדם וזכויות הפרט. וכאן הדמוקרטיות המערביות מאוד מאוד חלשות, מאוד חלשות בתגובה שלהם, בזמני התגובה, בחקיקה השיפוטית, בהרתעה, אנחנו מאוד חלשים. וכאן צריך לעשות בהחלט מהפך בדרך החשיבה, להטיל צווי חירום, לנהל מלחמת חורמה, כולל אנשים כבדים, כולל תגובות מהירות מאוד, כולל יכולת של מעקבים ואיסוף מודיעיני על האנשים, ומעצרים וחקירות ומעצרים מנהליים. באמת, הדברים האלה מנטרלים באופן די מוחלט את הטרור. דבר שני שצריך לעשות הוא להגן על עצמנו הרבה יותר טוב. אנחנו היום פרוצים לחלוטין לטרור. במזרח ירושלים פרוצה לחלוטין, כי המזרח ירושלים נכנסים חופשי. יהודה ושומרון גם כן פרוצה לחלוטין, כי אין שום גדר ואין שום מעברים מסודרים. כל פלסטיני שחשקה נפשו לבצע פיגוע נכנס באופן חופשי למדינת ישראל, וזה אבסורד. אני חושב שאם נעשה את שני הדברים האלה, כי מודיעין טוב יש לנו היום, שבק יודע לעבוד ועושה עבודה טובה מאוד, אבל אם רוצים לסגור את כל הפרצות, לסגור את הגדר, לסגור את העניין הזה של מזרח ירושלים, שהוא בעצם כפרים ומחנות פליטים פלסטינים לכל דבר ועניין, ככה אנחנו נגן על עצמנו. האירופאים צריכים לעשות עבודה הרבה יותר יסודית של שינויי חקיקה, במלחמה הרבה 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 יותר...
צריכים להבין שהם חיים בעולם חדש ובעידן חדש. אני מודה לך על השיחה הזאת, ליאור אקרמן.
תודה רבה.
תודה, בוקר טוב. עכשיו לרונן ברגמן, איש ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס. שלום, בוקר טוב לך רונן.
בוקר טוב.
בוקר טוב. טוב, האמת אני לא כך יודע איך להתנהל איתך בשיחה הזאת, אבל ננסה להשתמש בכובע המקצועי שלך כעיתונאי ופרשן בשביל להבין. אני אזרח פשוט שמנסה להבין מה בעצם מוצאים מאהוד אולמרט. הרי כל אדם שכותב ספר, גם אם הוא יוצא מערכת הביטחון או מדינאי דגול, הוא כותב, מעביר את הספר לצנזורה, ושם מחליטים מה יוצא ומה נכנס, מה יישאר, ומה לא יישאר. אז איפה אתה בעצם אומר, מה, הוא התפיס ספר שיש בו חומר שלא עבר את הצנזורה, שלא קיבל אישור? איפה הבעיה? הרי מדובר בתהליך התאבות נורמטיבי של חיבור שהאיש כתב.
הטענה נגד אולמרט, אני לא מייצג את הפרקליטות, זאת אומרת, זאת שאלה כדי לדעת מה אולמרט עשה או לא עשה, אתה צריך לנות לפרקליטות, או לשבק, או לשבס, או למלמב, אבל בכל זאת, אם אתה מראיין אותי, אז אני אייצג במידה מסוימת את הטענה הזאת, בלי להסכים איתה, או בלי לומר עליה דבר, אבל אני אגיד לך מה לדעתי כן חשוב בתוך כל הסיפור הזה. הטענה אומרת כך, אם ראש ממשלה לשעבר, או רמטכ"ל לשעבר, או ראש מוסד לשעבר, או איזשהו פקיד לשעבר, אדם שעבד בשלטון, שרת ציבור, אם הוא רוצה לכתוב ספר, אז הוא צריך קודם כל לכתוב את הספר הזה, בינו לבינו, אז להעביר אותו לצנזורה, ואז להעביר אותו לעיתונאי, או לסופר, או לסופר כללים שיכתוב אותו. עכשיו, כמובן שבפועל זה לא אפשרי, כי אותם אנשים, או שאין להם זמן, או שהם לא יודעים, שהם סומכים על השירותים של אחרים, זה עוד, כשמדובר בספר, זה עוד יחסית פשוט, תאר לך שיש כתבה שעיתונאי עושה, והיא מורכבת לפעמים הגענו גם ל-60 ול-70 מרואיינים לכתבה אחת. אז איך אפשר לעבוד? הרי ברור שקודם העיתונאי אוסף את החומר, הוא שומע את הדברים, הוא מאבד אותם, הוא כותב מהם כתבה או ספר, ואז הוא שולח אותם לצנזורה. הטענה של הצנזורה בעצם אומרת, הטענה של נגד אולמרט אומרת בעצם, אתה העברת את החומר בניגוד למה שהבטחת לנו להעביר אותו קודם למלמ"ב ולשבק או לשבת, אתה קודם העברת אותו, או במקביל העברת אותו להוצאת ידיעות אחרונות. עכשיו, כל הדבר הזה הוא טענה שיש להם נגד אולמרט, שהיה אמור לדבריהם לעמוד באיזושהי פרוצדורה. אני אומר, אם יש לך טענה כלפי אולמרט, אז תבואו חשבון עם אולמרט, זה פחות מעניין בעיניי את הדבר המרכזי שקרה פה בתהליך המאוד מאוד בעייתי הזה. והוא שפשטו על הוצאת ידיעות אחרונות ועל ביתו של עורך בהוצאה. הוצאת ידיעות אחרונות, שושלת בתוך בית ידיעות אחרונות, בתוך העניין, היא גוף עיתונאי, מנכ״ל ההוצאה דוב הרכב, אבל הוא עיתונאי, ומי שפושט בכזאת קלות, על הוצאה של כלי תקשורת, על עיתונאים, סופו שיפעיל כוחות אחרים כדי לסגור עיתונים.
אני מניח שהם קיבלו את האישור של היועץ המשפטי לתהליך הזה, נכון?
זה לא עושה את זה בסדר.
כן, אבל זה עוד בקרה.
אתה יודע, הם טוענים שהם קיבלו, אני לא רוצה לערער על הדבר הזה, אבל למה בעצם, על מה אנחנו מדברים פה? מדובר על ניסיון, כנראה, אפרופו הדיון בוועדת השחרורים של אולמרט, להוכיח שקרה נזק חמור. אבל מה הנזק החמור? הנזק החמור הוא, אני לא יכול להיכנס לפרטים של מה שנמצא בכתב היד, זה צריך לומר, אני לא קשור לספר הזה, אין לי פה איזשהו אינטרס. אבל מדובר על אמירות של ראש הממשלה לשעבר, לגבי פעולות שבוצעו בזמנו, וצריך לומר, בתקופתו של אולמרט בוצעה שורה של פעולות על ידי מערכת הביטחון הישראלית, או שיוחסו בתקשורת הישראלית למערכת הביטחון הישראלית, שיש עליהם את כל המידע ברשת האינטרנט, שפורסם עליהם הרבה מאוד בהרחבה ממקורות. הצנזורה חושבת שאם יאמר עליהם דבר מפי מקור ישראלי, עיתונאי ישראלי, או פקיד ציבור ישראלי לשעבר, הדבר הזה יכול לגרום נזק. עכשיו, על זה אני אומר כך, א', אני חושב שהצנזורה טועה. האירועים האלה, אני יכול אולי להזכיר כמה אירועים שיוחסו לישראל, כמו למשל, הפצצת הכור בסוריה בספטמבר 2007, או חיסול עם אדמורניה בדמשק בפברואר 2008. האם באמת החיזבאללה צריך את התקשורת הישראלית כדי להגיד לו מי הרג את עם אדמורניה? האם באמת אסד צריך את התקשורת הישראלית?
זו שאלה רחבה הרבה יותר.
לא, 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 אבל זו בדיוק השאלה שאנחנו דנים בה. מעבר לזה,
אני לא חושב,
אני חוזר לתחילת דבריך. הדברים לא פורסמו בכלל. הוצאת ידיעות אחרונות הייתה מעבירה אותם לצנזורה. אם הצנזורה הייתה פוסלת אותם, אז הם לא היו מפורסמים. יש כאן קלות בלתי מסבלת וניסיון לפגוע בתקשורת, ואני יודע שזה אולי לא...
סתם להתעלל בו, סתם להתעלל בו, זה משפט שמותר להגיד, אני לא כל כך מצליח להבין, הרי, אתה יודע מה, לפי הפרמטרים האלה, רונן ברגמן, אתה היית צריך להיות מזמן בכלא, כי ככל שאני יודע, המידעים שאתה העברת לצנזורה, בבקשה אם לפרסם אותם או לא, הם לא מידעים שאתה נגעת בהם בתוקף תפקידך המקצועי כאיש, כמדינאי או כאיש ביטחון שהיה בשטח. אתה קיבלת את המידע מאיפשהו, אז כבר עשית עבירה. זה בעצם מה שמייחסים לאהוד אולמרט, שהוא העביר, לפי מה שאני מבין ממך, שהוא העביר לאיזה סופר או עיתונאי את החומר, לפני שזה עבר לצנזורה. אז זה בעצם מה שאתה עשית לאורך השנים, לא?
אני, כמו שעשית את ההבחנה, אני קיבלתי את המידע. כלומר, אתה יכול לומר שלפי ההיגיון הזה, כל מאות ואלפי המרועיינים שלי היו צריכים להיות
בדיוק.
בבית הכלא.
בדיוק.
לגבי יש להם אגב סעיף אחר. יש סעיף שקובע, 113 ג' לחוק העונשין, שקובע שמי שמחזיק מידע סודי, גם אם הוא לא שירת במערכת הביטחון, דינו מאסר 7 שנים. ואתה צודק, לפי ההיגיון הזה, היו יכולים להושיב אותי. בגלל שהצנזורה מסמנת, סימנה, תסמן, הרבה מאוד קטעים בתוך הדברים שאני כתבתי כסודיים, אז לפי ההיגיון הזה, אני מחזיק מידע סודי. ואפשר להושיב אותי בבית הכלא, כי אני מחזיק מידע סודי, הרי אין לדבר הזה סוף. והם, מערכת הביטחון,
מנפקים את הסיפים האלה. או שיש פה משהו שאנחנו לא יודעים, כי על פניו הסיפור הזה נראה מוזר לחלוטין, לא כך מצליח להבין את ההיגיון ואת הרציונל שלו.
הסיפור הזה, הדבר היחידי שמוזר, הוא גם לא כך מוזר, כי לאולמרט בכל זאת יש סמיכה רחבה מאוד בכלי התקשורת, ולכן שזה נגע בו, כמובן כשפעלו נגד ידיעות אחרונות, ובצדק, יצאו נגד הפרקליטות ונגד השבת, אבל והמלמ"ב, אבל צריך להגיד, הדברים האלה קרו גם קודם, וקורים כל הזמן. מערכת הביטחון והפרקליטות פועלות באופן אגרסיבי נגד עיתונאים בישראל כדי לפגוע בהם ולנטרל אותם ולהפחיד אותם ולאיים עליהם. וכמו שכתב עמיתי נחום ברנע אתמול בידיעות אחרונות, הדבר הזה הולך ומזכיר יותר ויותר את שלטונו של ארדואן שפועל נגד אמצעי התקשורת.
מה אני אגיד?
זה עצוב מאוד.
טוב, אז מה, מהיום אתה הופך להיות זהיר יותר בקבלת חומרים חסויים והעברתם לצנזורה? אתה תבקש מהמקורות שלך להעביר?
אין לנו דרך אחרת, זו הדרך שאני יודע לבצע את עבודתי ואני אמשיך.
הבנתי. מוזר, אתה חושב שהמידע הזה או התקרית הזו יכול להוות פרמטר או שיקול בשחרורו של אהוד אולמרט? יש קשר בכלל בין השניים?
אם אכן, אם יוכח שאולמרט ביצע עבירה בעת שהוא היה, כולל על נהלים פנימיים, בעת שהוא היה אסיר, אז הדבר הזה בהחלט עלול להיות משום בעיה.
השיקול של ועדת השחרורים לא נוגע לעצם התנהלותו או התנהגותו בכלא?
אבל זה בדיוק העניין. פה מדובר, אני חושב שזה גם הייתה המוטיבציה לקשות על הוצאת ידיעות אחרונות ועל ביתו של העורך בעת הזו ובמהירות כזו, כי הם רצו להביא את הנתונים לוועדת השחרורים. אני חושב שהדבר הזה בהחלט נוגע להתנהגותו בכלא, הרי הוא עשה את זה כשהוא בכלא, זה לא רק האם הוא היה נחמד לאסירים אחרים.
לא מקבל את זה. אם לדוגמה אהוד אולמרט מתוך הכלא היה אומר, מוציא דיבה על מישהו, על לשון הרע, ומישהו היה תובע אותו, והוא היה מואשם בזה שהוא דיבר לשון הרע, אז ועדת השחרורים הייתה אומרת, אוקיי, בגלל שכשהוא היה בכלא, הוא דיבר על משהו שלא קשור בכלל למה שהוא ישב בכלא.
שאלה מצוינת. כן, נכון, לא, תראה, העובדה היא שבסופו של דבר הפרקליטות ביקשה מוועדת השחרורים לעכב את הדיון עד שתמצא את הטיפול
בעניין. אהוד אולמרט יצא לחופשה ועבר בתמרור, עצור בלי לעצור לחלוטין, עבר עבירה ובגלל זה אנחנו...
אתה צודק, אני מבין את הטיעון וזה בהחלט טיעון כבד משקל. אני לא יודע מה קורה למשל, אבל תראה, אסיר, וקראו לא מעט מקרים, אסיר ברישיון, יצא למשוחרר, יצא לחופשה וביצע שוד כשהוא שם.
אוקיי, זה משהו אחר, זה משהו אחר, זה נוגע באופן ישיר.
אני לא יודע, זה משהו, כל דבר לגופו, אני רק אומר שוועדת השחרורים בינתיים לא שעתה לבקשות של הפרקליטות, גם להגיש לחומר חסוי וגם לדחות את הדיון, ונראה לפחות שוועדת השחרורים חושבת שהדבר הזה איננו רלוונטי לשחרור של מר אולמרט, והודיע שפרסם את ה... את ההודעה בשבוע הבא.
יש איזה קו כזה מחבר בין אירועים מהסוג הזה בישראל. כנראה יש לנו איזושהי התנהלות כזאת של ישראלים שאנחנו אוהבים לדרוך על מישהו עד הסוף. אז הוא עכשיו בכלא, אז לא מספיק שהוא הגיע מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, אנחנו עכשיו נחפש לו עוד ונכניס ונעשה עוד סיבוב עם הרגל. משהו נראה.
אני רק עוד פעם רוצה...
אני מקווה שאני לא יודע הכל.
מה, תארו לכם, מה קורה באותם מקרים שאנחנו לא מסקרים אותם בכזו, הנה, אני מדבר אצלך בתוכנית שלך, מאוד פופולרית בבוקר, אבל היו מקרים אחרים, למשל אורי בלאו וענת קם, עיתונאי הארץ, שלא היה לו את הסיקור התקשורתי ותמיכה כל כך רחבה כמו של, כמו של, של התקשורת כולה בעצם, ומערכת הביטחון פשוט התגוללה עליו, שלחו אותו למאסר, גרסו את הארכיון שלו, רדפו אחריו בחול, הוא נאלץ לעזוב את הארץ, דבר מאוד מאוד חמור, וגם הוא בן אדם. והדברים האלה קורים, אגב, לא רק לעיתונאים, כן, הפרקליטות, שהיא מחליטה לסמן מישהו, הלך עליו, כמו שאומרים בלשונה.
כן. אגב, אם באמת מדינת ישראל מבקשת לנהל תהליך תקין יותר בעיניה של העברת חומרים לצנזורה, אז אין בעיה שהמדינה תקים סוג של הוצאת ספרים, מה שנקרא, שנמצא תחת סיווג ביטחוני גבוה, שהמרויינים או הגורמים הרלוונטיים שרוצים לכתוב ספרים שידברו איתם, והם יעבירו את החומר הלאה. כלומר, צריך להכיר בעובדה שאדם יכול להיות מאוד מוכשר להיות ראש ממשלה, עורך דין, אבל לא תמיד הוא יכול להיות מוכשר להעלות על הכתב את מה שהוא יודע או רוצה לומר. כלומר, הוא צריך להשתמש באנשי מקצוע חיצוניים. אז אם באמת זה התהליך שצריך, אין בעיה, תקימו הוצאת ספרים, או תמנו גורמים רלוונטיים שיש להם דירוג ביטחוני גבוה, ותעשו את זה דרכם.
זה רעיון בסדר, אני עוד לא בטוח שהייתי הולך לעבוד.
אתה מסודר.
כל דבר שהוא ממשלתי ונמצא תחת איזשהו פיקוח ממשלתי, אתה יודע, יש לי בעיה איתו, כי אז גם התחילו להטיל, זה אותו דבר מהצד השני, התחילו להטיל פיקוח על מה שאני כותב. פיקוח לא ביטחוני, אלא פיקוח פוליטי. צריך להגיד אגב שהחרימו בחיפוש הזה עוד ספרים שלא קשורים בכלל לעניין הזה, וזאת שאלה כמובן.
תגיד לי, יכול להיות שחיפשו שם דברים אחרים לגמרי, וזה רק היה טריגר?
לא הייתי הולך לקונספירציה הזאת. תראה, הבעיה בדברים האלה, זה שמערכת הביטחון יוצרת, מערכת הביטחון והפרקידות יוצרות בסינרגיה שלהם כל מיני צעדים מאוד מאוד בעייתיים, ואז הן צריכות להצדיק את הצעדים האלה. זאת אומרת, קודם כל, עשו את התהליך הזה נגד אונס, ואז אמרו, רגע, איך אנחנו מצדיקים את זה? ואז אמרו, נעשה חיפוש במשרדים של ידיעות אחרונות, כדי להסביר למה כל כך מסוכן מה שיש בכתבים של אולמרט, אז אנחנו צריכים גם לאסוף את כל העותקים של הכתב יד הזה. עכשיו, הדבר הזה, זאת אומרת, ואז זה מביא סיבה, זה יוצר סיבה, אפילו זה כל כך רציני וכל כך חמור שהלכנו לעשות חיפוש. לדברים האלה אין סוף, מערכת הביטחון יודעת, יש לה אומנות של לייצר סנריואים של יום הדין סביב כל דבר, שאם אנחנו לא נפעל נגדו, הסיכון הוא כך גדול שתחרב מדינת ישראל. זה מזכיר שפעם היה לנו ויכוח עם הצנזורית על כתב יד של איזושהי כתבה. ועורך הדין מיבי מוזר, הפרקליט של ידיעות אחרונות, איש חכם ומתון, אמר, אוקיי, בוא בינתיים נפקיד אותה אצלי בכספת, זאת כספת גדולה מבוטנת שמוסמכת על ידי מערכת הביטחון להחזיק סודות, ואז נחליט מה נעשה. ואז אמרה לו הצנזורית הצבאית הראשית רחל דולב באותה עת, אומרת לו, מה פתאום? המשרד שלך נמצא ברחוב הנמל בתל אביב, זה לא רחוק מהים, עלולה לבוא צוללת של האויב עם אנשי קומנדו, ולפשוט על המשרד שלך ולגנוב את כתב היד. עכשיו, הסיפור הוא כל כך הזוי, והוא כל כך מטופש, והוא כל כך בלתי סביר, שאין לך מה לעשות עם הדבר הזה. כן. אתה לא יכול להתמודד, כל פעם ממציאים איזה עניין אחר, ואתה לא יכול לראה מה היה כאן, לכל היותר היה כתב אוקיי. יד, כמו אלף כתבי יד לפניו, במשרדים של ידיעות אחרונות, שהיה אולי נפסל בצנזור.
דוקטור רונן ברגמן, אני מודה לך.
בוקר טוב.
שיהיה בוקר טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי. קרנצ'י, בקרם פטיסייר, עם נגיעות פרלינה וסירופ דובדבני אמרנה. חולמת להגיע רחוק בעולם הקונדיטוריה? השפית מירי זורגר מחפשת בדיוק אותך. ההופעה הבאה, תחרות חדשה לגילוי כישרונות בתחום האפייה. להשתתפות, שלחי את פרטייך למייל yael@strudel93fm.co.il או חייגי ל-039-039-039 הקישי 1 ואחר כך 9. ההופעה הבאה, ימי חמישי 11 בבוקר, כאן בכל חי. בשיתוף הקמפוס הקולינרי בירושלים.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
זה פעם בחיים, יום לאישה מרגש במלון גני ירושלים עם במת אמניות ומרצים מטורפת.
כולנו בשמחה.
הרבנית ימימה מזרחי, חיים ולדר, נועה ירון דיין, חדווה לוי, הרב מיכאל לסרי, הזמרת ציפורה איפגי, מופע ענק של ברי סימון, ארוחת צהריים כיד המלך וספה מפואר. האירוע יתקיים ביום שני, כף ג' תמוז, 17 ביולי, מ-10 בבוקר עד 11 בלילה, במחיר של 199 שקלים בלבד. התקשרי עכשיו, 1-700-55-9898, 1-700-55-9898.
כולנו בשמחה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
את המבצע הזה אתם לא הולכים להחמיץ. עכשיו בפורו, שלוש חולצות תביא תכלת ב-250 שקלים. שמעתם נכון, שלוש חולצות ב-250 שקלים. פורו, ירושלים כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99. המבצע בכפוף לתקנון. פורו, חד וחלק.
לנופש קיץ במלון קינה המפואר, ים, בריכה, שפע פעילויות והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. 3 ימים, פרשת בלק, 6 ביולי, וכל זה במחיר של 1190 שקלים ליחיד בחדר זוגי. לפרטים 052-55-00-654, 052-55-00-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
אבא, מתי גם לתי החולצה כמו שלך?
מעכשיו גם לילדים. פורור מציגה חולצות איכותיות לילדים. פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים, בני ברק, רבי עקיבא 99. פורור, חד וחלק.
הישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
האיש המבוגר הזה שעומד במעבר חצייה, אילו זה היה סבא שלך, לא היית עוצר לו?
אחד מכל שלושה הולכי רגל שנהרגו או נפצעו קשה בתאונת דרכים הוא אזרח ותיק. אילו היינו מתייחסים אליו כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. אז בואו ניתן להם זכות קדימה ונגן עליהם במעברי החצייה, כי כולנו נלחמים על החיים.
עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
היי, הנה יהודה למהקומיקס, מה אתה עושה פה?
יצאתי מהקומיקס, ויצאנו במבצע.
משלמים רק 25 שקלים ומקבלים במשך 3 חודשים את העיתון החדש והמוגדל בין 48 עמודים עד הבית. ובנוסף, נכנסים להגרלה על פרסים יקרי ערך.
מצטרפים עכשיו בסניפי ספרי אור החיים, או מתקשרים לטלפון 0722-550-600.
המבצע למצטרפים חדשים בלבד ובכפוף לתקנון.
קומיקס, עיתון שיש בו הכל.
למה אי אפשר לקבל שירות גם וגם? בצ'רטר אי אפשר גם זול וגם מקום לרגליים? במלון אי אפשר גם בד אנד ברקפסט וגם צהריים? אז איך בשירבית אפשר גם מקום ראשון בשירות וגם שנה שלישית ברציפות?
משרד האוצר בדק וקבע, שירבית במקום הראשון שנה שלישית ברציפות במדד השירות בביטוח רכב חובה. חייגו כוכבית 2003 ותענו 130% הנחה בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
מתמודדים עם נוער מתמודד? בואו לסוף שבוע מעצים של ערכים עם טובי המומחים בתחום. מיום חמישי שבת פרשת קורח כ"ח בסיוון. לפרטים והרשמה 1-800-800-750. ערכים.
אל תגלו. אבל בעיר מנצ'סטר באנגליה ניתן לרכוש דירה להשכרה במחיר שפוי ולהשיג תשואה אמיתית, ובעיקר להרגיש ביטחון. כאן אבי עידן, ואני מזמין אתכם לפנות אלינו ולשמוע עוד פרטים על השקעה נמוכה עם אפשרות לתשואה גבוהה וקבועה. 03-730-9222. תחלת נדלן, משקיעים בנדלן, בטוח. 03-730-9222.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
עורך הדין ציון אמיר, שלום, בוקר טוב לך.
שלום שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. חבל שאין לנו הרבה זמן, כי רציתי לדבר איתך על כמה נקודות, אבל בוא נפתח קודם כל בדבר הכי אנושי שיש. אני יכול להניח שאלה ימים מאוד מאוד קשים להסיר, שהוא ממתין שוב לחסדם של ועדת השחרורים. האם הוא הולך הביתה או לא הולך הביתה?
ימים קשים מאוד. להסיר בתקופת המאסר, הדבר אולי מובהק שמניע אותו, שמשאיר אותו בחיים, שיוצר לו איזושהי תקווה, איזושהי קרן אור באפלה הזאת של להיות בבית הסוהר, זה המועד שבו הוא מסיים שני שליש מתקופת המאסר, ואז הוא מקווה, מצפה, בשל התנהגות טובה, לצאת לחופשי, באופן שיפחיתו וינקו את השליש מתקופת המאסר, וכאשר אתה מגיע לשם, ואתה עומד מול התנגדות של המערכת, הדברים קשים מאוד, זה יכול להפיל את האסיר לתהומות של ייאוש.
בסוף, כשוועדת השחרורים יושבת ודנה, האם לשחרר או לא, מה הדברים שמותר לה או היא צריכה לקחת בחשבון על פי חוק? כי בסוף היא פועלת על פי חוק. האם הציר שיצא לחופשה, לדוגמה, ועבר באור אדום, נוצא עבירה פלילית. האם עבירה כזו יכולה לשמש כעילה שלא לשחרר אותו בקיצור שליש?
תראה, פעם ידענו לפני שנים שאסיר עמד בתנאי סף ראשוני וכמעט אחרון של התנהגות טובה, אז הוא היה זכאי לשליש, ועם השנים הפסיקה התפתחה וגם חוקקו חוק מיוחד שנקרא חוק שחרור על תנאי, וקבעו שם שורה של תנאים, האיש האסיר צריך להיות קודם כל ראוי לשחרור. אז זו הגדרה די רחבה, ולשאלה מי הוא האיש שראוי לשחרור, אף אם נאמר שהוא התנהג התנהגות טובה, היא הגדרה רחבה, ופה מי שרוצה להתנגד יכול להתנגד בטענות מטענות שונות. האם אדם למשל שלא הודע בעבירות, האם הוא ראוי לשחרור או לא ראוי לשחרור, האם אדם שעבר עבירות ביטחוניות או אידיאולוגיות או עבירות מין או עבירות של אלימות במשפחה וכן הלאה, עבירות קשות וחמורות, האם הוא ראוי או לא ראוי להשתחרר. וככה מצאנו את עצמנו, מצאו את עצמם, האסירים עומדים מול גל של טענות, לפעמים יצירתיות, ואפילו יותר מכך, האם השחרור של אדם יכול להביא לפגיעה באמון הציבור, בעצם השחרור. מה זה החלטה שתפגע באמון הציבור? למשל, אתי אלון, שנשפטה ל-17 שנות מאסר, והייתה אסירה טובה, וריצתה 12 שנות מאסר, האם לשחרר אותה אחרי שמוטטה את הבנק למסחר, האם זה לא יפגע באמון הציבור? ולא שחררו אותה מיד, ונתנו לה לעבור איזשהו תקופה נוספת של מאסר. אלה דברים לא פשוטים, קשים, קשה לנו, הסנגורים, אני לא רואה תמיד את ההדבקה.
כלומר, אתה אומר בסוף, במכלול השיקולים, ועדת השחרורים יכולה לקחת בחשבון את סיפור הצנזורה של אולמרט.
למשל כן, למשל כן, וזה מה שאנחנו רואים. עמדת הפרקליטות הייתה, בואו ניקח את התנהגותו בנושא הספר הזה, המסמכים האלה, המידע הזה שיצא או לא יצא, שהייתה בו הפרת חוק או הפרת משמעת, האם זה שווה לצבוע את כל תקופת המאסר שלו שהייתה טובה? מבחינת התנהגותו, ולצבוע אותה בשחור ולמנוע את הפחתת השליש.
אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, עורך דין ציון אמיר, תודה, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב,
בוקר טוב. בוקר טוב, אנחנו סיימנו שעה ראשונה, פרסמות חדשות, עוד מעט נשוב לשעה שנייה, תישארו איתן.
מאמינים שאין תחליף לאנושיות. נהניתם ממחווה אנושית מרגשת שקיבלתם מחבר? כל חי ומזרח התפחות מזמינים אתכם להודות לו. עלו לשידור בתוכנית ערב חי עם אריאל ברמן בתשע בערב, ספרו לנו את הסיפור ותזכו בתמונה מעודרת של תפילת הדרבה עבור החבר. מתנת מזרח התפחות, כי בדברים החשובים באמת אין תחליף לאנושיות.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר. אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר. כוכבית 8464.
מאזינים יקרים, הגיע הזמן למבזק נדלן. והפעם נדבר על פרויקט ההשקעה הגדול בחולון, לזוגות צעירים ובעצם לכל מי שיודע לזהות הזדמנות. נמצא איתנו כאן הלל כדי לשמוע פרטים נוספים. הלל?
תודה חיים. מדובר בשכונת העתיד של חולון, שכונה ח-500.
אוקיי.
על פי הערכות, שווי של דירה עתידית על הקרקע הוא כ-2 מיליון שקלים. יש כאן הזדמנות כי הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, ולכן עלות ההשקעה ליחידת קרקע היא מאוד נמוכה, פחות מ-400,000 שקלים.
וואו, זה נשמע כמו פרויקט מאוד מאוד רווחי.
נכון, ולכן הפרויקט הפך ליעד השקעה מרכזי של זוגות צעירים ועצמאים המחפשים השקעות אטרקטיביות.
יפה. ולמי צריך לפנות כדי לשמוע עוד על הפרויקט?
ניתן להתקשר כוכבית 5751 לחברת מלכה השקעות, שדרך אגב עומדת בתקן 22.
כוכבית 5751 מלכה השקעות. תודה רבה לך הלל על שהיית כאן איתנו. עד כאן להפעם מבזק נדלן. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
לפעמים, כדי לזהות השקעה מעולה, צריך זמן לחשוב. אז תחשבו על זה. בפרי פלייס רחובות תוכלו לרכוש דירת סטודנטים להשקעה בהון עצמי של 320 אלף שקלים בלבד. קחו לכם שנייה. ושכר הדירה בשנה הראשונה מובטח. עכשיו תחשבו. אבל כדאי שתחשבו מהר. מכירת הדירות בבניין השלישי והאחרון כבר החלה. חייגו עכשיו כוכבית 50-66. פרי פלייס רחובות. עכשיו כבר ברור שזו עסקת הנדלן של השנה. כוכבית 50-66. פרי נדלן.
זה פעם בחיים. יום לאישה מרגש במלון גני ירושלים. עם במת אמניות ומרצים מטורפת.
כולנו בשמחה.
הרבנית ימימה מזרחי, חיים ולדר, נועה ירון דיין, חדווה לוי, הרב מיכאל לסרי, הזמרת ציפורה איבגי, מופע ענק של ברי סימון, ארוחת צהריים כיד המלך וספא מפואר. האירוע יתקיים ביום שני, כף ג' תמוז, 17 ביולי, מ-10 בבוקר עד 11 בלילה, במחיר של 199 שקלים בלבד. התקשרי עכשיו, 1-700-55-9898, 1-700-55-9898.
כולנו בשמחה.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
רוצים לכבד את השבת ולהנות כל השבוע? נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 85-10, כוכבית 85-10, או חפשו נועם אחד בגוגל.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
פריגת תפוזים. פריגת תפוזים, השלישי עלינו.
ללקוחות כרטיס אשראי יש, יש חגיגה. רוכשים בסניפי יש חסד ויש בשכונה באמצעות כרטיס אשראי יש, ונהנים מהטבות 2+1 חינם, הזול מביניהם, על מגוון ענק של מותגים. כיתוב, דוריטוס, ספרייט, טאץ', פוליביקס ועוד. עכשיו, בימים שני עד חמישי, כ"ה עד כ"ח בסיוון, 19-22 ביוני. פרטים נוספים בסניפים. כרטיס אשראי יש.
לשלם פחות.
אנחנו הישראלים אוהבים להשים את כל העולם. ביוקר המחיה, ראש הממשלה אשם. במחירי הדיור, שר האוצר אשם. במחירי הקייטנות, שר החינוך, ברור. אבל מי אשם במחיר המופקע שאנחנו משלמים בכל חודש על ביטוח המשכנתה שעשינו בבנק? ביבי, סבתא שלי, לפחות בעניין הזה בואו נפסיק לחפש אשמים. לקחתם משכנתה בחמש השנים האחרונות? יופי לכם. עכשיו תיקשרו ל-AIG ותקבלו את ביטוח המשכנתה הזול בישראל.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה. מתמודדים עם נוער מתמודד? בואו לסוף שבוע מעצים של ערכים עם טובי המומחים בתחום. מיום חמישי, שבת, פרשת קורח, כ"ח בסיוון. לפרטים והרשמה, 1-800-800-750. ערכים.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
כללית מזכירה לכם, רוב הילדים אינם שותים את כמות המים המומלצת על פי משרד הבריאות. ילדים נמצאים בסיכון גבוה יותר להתייבשות, הם מייצרים יותר חום מאשר מבוגרים ומסתגלים לחום לאט יותר. לכן, הקפידו שהילדים ישתו את כמות המים הנדרשת.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב, שלום רב באולפן ישראל בן צבי. מפלגתו החדשה של נשיא צרפת עמנואל מקרון זכתה אתמול ברוב מוחלט בפרלמנט. מפלגתו של הנשיא קדימה קיבלה 294 מושבים, חמישה יותר מהנדרש בכדי להבטיח רוב. מפלגה הרפובליקנית השמנית קיבלה 125 מושבים, הסוציאלית 41, השמאל הקיצוני 18 והחזית הלאומית 9. כתבנו שלמה אוריזל מוסר כי חבר הפרלמנט היהודי מאיר חביב הצליח לקבל אף הוא מושב בפרלמנט. גדולי ישראל בארץ פרסמו קריאה לאזרחי צרפת השוהים בישראל להצביע עבור חביב, וזה אכן זכה ב-85% מכלל קולות המצביעים.